תנ"ט, סעיף ד' בדברי הרמ"א: ויש להיזהר בעריבה של השמבה, שלא יהיה בו שום גומה או סדק, שלא יוכל לנקרו אחר הלישה ותחמיץ, ואחר כך כשחוזר בלש בו מתערב בבצק. ולא ייתן העריבה על קר או כסת צמר בשעת הלישה שמחמם העריבה, אבל על של אור שרי. יש להיזהר בעריבה של השמבה, שלא יהיה בה שום גומה או סדק, שלא יוכל לנקרו אחר הלישה ותחמיץ, ואחר כך כשחוזר בלש בו מתערב בבצק. ואפילו, אומר המשנה ברורה, שפת הכלי שלש בו לא יהיה בו סדק. וכן, לגבי הנוהגים לאפות מצות מכונה, כתב הכף החיים שצריכים להיזהר שתהיה המכונה חלקה לגמרי, ללא שום גומה או סדק. והוסיף שבכל שיעורים יבדקו היטב את כל חלקי המכונה, כדי שלא יישאר בצק דבוק בהם כלל. אומר המשנה ברורה, הוא מזרק שנסדק בשפתו. כתבו הפוסקים שצריך להרחיב הסדק ולגרדו יפה ולהגעיל, ולסתום הסדקים ויחליקם להשפותיו יפה, או ירחיבו ברוחב אצבע כדי שתיכנס היד לנקות. אבל לא ידביק עליו חתכת נחושת במסמרים, שהחמץ נכנס תחת המסמר, אלא אם כן ידביק הנחושת על ידי היתוך. אמנם בסימן דפנון ה' למדנו שטוב להיזהר וכתחילה שלא לשאוב בכדי נחושת, כי הנחושת מחממת את המים. מכל מקום לגבי לישת הבצק, כתב שם שנוהגים ללוש בהם אפילו לכתחילה ולא חושים לחימום הבצק. ביאר הכף החיים שדווקא לגבי שאיבת המים יש להיזהר בזה, כיוון שהמים צריכים צינון לילה אחד, וכשהם בכלי נחושת אינם מצטננים כמו בשאר כלים, מה שאין כן לעניין לישה. ממשיך המשנה ברורה, גם במרדה שרודים בו המצות לא יהיה בו סדק או חריץ. וכן על הדף שעורכים ומגלגלים עליו המצות, גם כן צריך שיהיה חלק ולא סדקים וחריצים. ואם יש בהם נקבים, צריך לסותמם שהבצק נכנס בהם. ולגבי מקלות שעליהם מניחים את המצות להכניסם לתנור, שיש בהם גומות והבצק עלול להיכנס לתוכם, דעת רב ניסים שלכתחילה יש להימנע מלהשתמש בהם, כיוון שהרבה פעמים המקל בא לידי יד סולדת, ויש חשש שהבצק המחומץ שבגומות נבלע במקל, אך בדיעבד אין לאסור המצות שנפו על ידם. אומר המשנה ברורה, ויש אורחים מטעם זה על סדין, אכן על הסדין גם כן אין טוב שהבצק נכנס בנקבי ההריגה, אם לא שיחליפם החדשים בכל שאומים, ולהופכם לעבר השני אינו מועיל גם כן. והכן יותר טוב לערוך על דף חלק. ואנשי מעשה נוהגים לצפות את השולחנות בטס של מתכות חלק או על אבנים חלקים. וגם יש מי שמגלגלים במערוכים שמרדים בהם הבצק, ושמצופים בטס של מתכות או בשל זכוכית. מי שעבר ולש בסדין שהפך אותו לעברו השני, כתב לב בסימן תפנון א' שבדיעבד אין להחמיר בדבר, ואפילו בימי הפסח שחמץ אינו מתבטל כלל, כמו שכתוב בשחנוך בסימן תפנון ו'. והאופן המותר לכתחילה ללוש על סדין שכבר לשו בו, כתב שם שחפצנו כיבוס גמור במים חמים ואפר ועל ידי חביתה עליו, וגם יתר את התפירות שבאמצעו. והוסיף שבדיעבד אם כיבסו ולא יתירו את התפירות, אין להחמיר בדבר. אולם אם לא כיבסו כלל והדבר היה בימי הפסח, יש לאוסרו. שרצינו להביא את החוק יעקב, ש שרוב העולם נוהגים לערוך את המצות על גבי סדינים, כיוון שרוב השולחנות אינם חלקים, אבל באמת, שיבור המסיק, שיותר טוב לערוך על דף חלק, בתס של מתכות או אבנים חלקות. אומר הרימו, ולא ייתן העריבה על קר או כסף צמר בשעת הלישה, שמרמם העריבה, אבל של אור שרי. כסף צמר, וטוב להיזהר שלא להעמיד אף על בגד צמר, אבל בדיעבד, בכל עניין, ליקה איסור. סעיף ה' עברה ולשה תחת השמש, הפת מותרת. אם הוא לש תחת השמש, בדיעבד הפת מותרת, אפילו לש במזיד. ומסקנת אחרונים, לאסור באכילה אם שהה כל כך בחמה עד שהוחמה היסה, והוא הדין בלש סמוך לתנור, שהתבהר כבר בסעיף א'. חזוניש כתב שאף שמצד הדין הדבר מותר, מכל מקום משום כנס יש לאסור כשלש במזיד תחת השמש או כנגד פי התנור ולא עפה מיד. ואם לש בשוגג יש להקל בשעת הדחק. והוסיף שונה מתכן שהיינו דווקא כשראינו שלא יחשיף פני הבצק, אבל כשלא ראינו הדבר אסור מצד הדין. סעיף ו', אם היסה רכה לא יוסיף בקמח, אלא עושה עיסה קטנה מגיבול קשה וירבנה עם העיסה הרכה. אם העיסה רכה לא יוסיף בקמח, אומר המשתבור, לפי שעות אותו הוספה אינה נדלושה יפה ונשאר מעט בעין תוך העיסה, ושמה לא דעפה אותו קמח יפה ויש לחוש שמה ייפול במרק בקערה ויתחמס. כן, באופן שבוודאי נפה כמח יפה, כתוב סימן תפסמר ג' שרו במים אינו מחמיצו, אבל אנחנו חוששים שאולי זה לא נשאיר שיפה, ומאז זה ייפול במרק ויתחמץ. אלא, אז לא יוסיף בקמח, אלא עושה עיסה קטנה מגיבול קשה וירבנה עם העיסה הרכה. אלא עושה, כתבו האחרונים, דאדם אחר יעשה העיסה הקשה, דהו בעצמו אי אפשר לו ללוש שתי עיסות כאחת ולהתעסק בהם יפה, ולהניח העיסה הראשונה בלי עסק אין נכון לכתחילה אפילו רגע אחד. בכל מקום בדיעבד, אם עבר ועשה אדם אחד, אין לאסור. אז הוא עושה עיסה קטנה מגיבול קשה, וירבנה עם העיסה הרכה. ואם אי אפשר לו לעשות עוד עיסה קשה, אין איסור להוסיף קמח בעיסה הרכה, רק יזהר שלא ייתן אותן המצות בדבר לך. אף פי ששכנור בסימן תפסן אחבב כותב שרוק של אדם מחמיץ, ושלכן אסור לי לעוס תחיתים ולהניחם על גבי מכתו, ואם כן נחותר לכל מצות אלו וללועסן בפיו, התברר משתיבור שם שלא נאסר לעשות כן, אלא כשישה התחיתים על גבי המכה, כשיעור הילוך מין. כמו כן הוסיף שם בשער הציום שמלאו רבה, שהשהייה בזמן הלעיסה אינה מחמיצה, ואפילו אם ידרוס בפיו כל היום, כיוון שהיא נחשבת כעסק המונע את החימוץ. אומר המשתיבור, ומכל מקום בדיעבד, אם נפלו תוך התפשיל, הסכימו האחרונים להתיר, שהרי אין ידוע בוודאי שנשאר בעיסה קמח בעין, ואף אם נשאר אפשר נאפה ונקלע יפה. כתבו האחרונים שצריך להיזהר לבאר הפירורים על השולחן אחר כל עיסה. אומר הרימו, הגה וירחיק המצות מהקמח, כי הקמח הנדבק בהן בא אחר כך בתבשיל ומתחמס. צריך להרחיק את המצות מהקמח, ולכן אומר המשתבר, אותו המודד קמח לא יקרב אל היסוד עד שינקה מלבושה מן הקמח וידיח ידיו תחילה, וכן צריך להיזהר כשהמודד הקמח לא ייתן מים לתוך העריבה, כי מתדבק רטיבת המים על ידיו. וכן הנותן מים לא יהיה מודד הקמח, אלא כל אחד יהיה על משמרתו.